FM.
עכשיו לאותה הצעת חוק ליאת של בתי הדין הרבניים, הרחבת סמכות, הם יוכלו לשמש כבוררים בנושאים אזרחיים שאינם קשורים בהכרח לגירושין. ההצעה הזו מסעירה מאוד את ארגוני האנשים, ואנחנו רוצים לדבר איתך, עורכת הדין קרן הורוביץ, שלום.
שלום רב.
מנהלת היחידה לקידום מדיניות וחקיקה, מרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן. מה כל כך רע בהצעת החוק הזו?
קודם כל צריך לזכור שזו ערכאה דתית שמדירה נשים. כידוע, אין היום דייניות, ולצערי הרב כנראה גם לא יהיו בעתיד הקרוב דייניות. גם במזווית אחרת, הדין הדתי לא רואה באישה וגבר שווים. אני רק אזכיר את הנושא של עדות אישה. אני לא חושבת שמדינת ישראל צריכה להרחיב סמכויות של ערכאה כזאת.
בואי נזכיר את המשמעות, שאת מדברת על עדות אישה, תסבירי לנו מה המשמעות. בואי ניקח למשל איזשהו סכסוך, נזכיר שעכשיו יש להם סמכות לדון, סמכות בלעדית, צריך לומר, לדון בענייני נישואים וגירושים, למעט נושאים מסוימים שנידונים גם בבית משפט לענייני משפחה, בוודאי בענייני גירושים יש להם סמכות בלעדית, אבל החוק הזה אומר בעצם מה, שהם יוכלו להתייחס לענייני קניין למשל, נכון? ענייני בעלות, יחסי שותפות ושכנות, באיזה אופן זה עלול לפגוע בנשים?
אז בוא נבהיר את זה. בעצם אנחנו אומרים שמדינת ישראל עכשיו הולכת לממן שתי מערכות משפט, מערכות שיפוט. יש לנו צבא אחת, יש לנו משטרה אחת, אבל יהיו לנו שתי מערכות משפט. ושתי מערכות משפט שונות, זה אומר גם תוצאות שונות. לדוגמה, במערכת משפט אחת אסור לפטר אישה בהיריון, ובמערכת משפט אחרת אולי יגיעו לתוצאות שאפשר לפטר אישה בהיריון, כי הדין הדתי לא מכיל את חוק עבודת נשים. אז המשמעות היא ששתי מערכות משפט שונות מדינת ישראל שיגיעו גם לתוצאות שונות, וכמו שאמרתי מלכתחילה, הדין הדתי לא רואה באישה ובגבר שווים.
אבל למשל, מה, זה מרוץ הסמכויות המפורסם, שאנשים ירוצו מהר מהר, הגבר ירוץ לבית משפט, האישה...
זה אפילו הרבה יותר אבסורדי. אני רק רוצה להציג את המצב האבסורדי שעכשיו, שאם החוק הזה יעבור, יהיה. בעוד שכשאתה תסתכסך עם שכנך, אם תרצו להביא את הסכסוך לבית הדין הרבני, תוכלו לעשות את זה רק בהסכמה. בעולם הגירושין יהיה אפשר להביא את הסכסוך גם אם רק צד אחד מסכים. צד אחד יכול בעולם הגירושין לכפות על הצד השני לדון בבית הדין הרבני, בעוד שבסכסוך בין שכנים רק אם שני הצדדים מסכימים. זה נראה לכם מצב שהוא סביר? זה שיא האבסורד בעיניי.
כן, אבל בואי נדבר רגע עוד פעם על הפגיעה. בואי נחדד את החשש הגדול מפגיעה בנשים. בואי למשל נדבר על פסיקות שיכולים אותם בתי דין רבניים, אם באמת הדבר הזה יעבור, לפגוע בנשים בכל מה שקשור לפסיקות רכוש. יש אפליה ברורה בכל מה שקשור לנשים ורכוש שבתי הדין הרבנים יכולים להשתמש בה?
אני אתן לך דוגמה שהייתה בעבר ונפסקה עם פסיקת בגץ ב-2003. בחלק מהסכמי הגירושין של זוגות מסוימים הוכנסה תניית שיפוי שאומרת שאם האישה תתבע הגדלת מזונותיה היא תצטרך לשפות את הגבר, כלומר בעצם הסכמים שסנדלו את האישה מלתבוע הגדלת מזונות, ולצערנו הרב בתי הדין שהייתה להם סמכות עד 2003 לשמש כבורר בעניינים כאלה, הפעילו את התניות האלה ומנעו מנשים להגדיל את המזונות שלהם כשהיה להם צורך בכך.
אבל למשל כשגבר בוגד...
העבר הוכיח ש... כן, סליחה.
כן, לא, עורכת קרן הורוביץ, כשגבר בוגד באשתו, וזה להוותנו קורה לא מעט לצערנו, בית הדין הרבני הרבה פעמים הרבה יותר עומד לצד האישה. כך שהדוגמה שאת אומרת שהמיתוס הזה שבית הדין הוא בעד הגבר ובית המשפט הוא בעד האישה, היא לא תמיד עומדת במבחן המציאות.
כן,
אני אומר את זה מידיעה, לא מהגבר.
אבל למה הוא צריך לבגוד כדי שבית הדין יעמוד?
לא, אני מתאר סיטואציה.
למה מלכתחילה אין סיטואציה?
תראו, בישראל מתגרשים מיליארד משהו כמו 10,000 זוגות, זה קורה לא מעט, ובסיטואציה הזו בית הדין כן לטובת האישה.
אבל זה בכלל לא הנושא כרגע.
זה כן הנושא, האם בית הדין עוין את האישה ולכן אסור להרחיב את סמכותו? זה הנושא.
בשורה התחתונה, האם אנחנו במדינת ישראל רוצים שתי מערכות שיפוט? זו השאלה שעומדת כרגע על הפרק. מערכת שיפוט אחת שמתבססת על הדין האזרחי, ומערכת שיפוט אחת שמתבססת על הדין. שתי המערכות שיפוט האלה ימומנו על ידי המדינה. האם זה המצב שאנחנו רוצים להגיע? זו השאלה כרגע. ברור לך שהתוצאות יהיו שונות בשתי מערכות השיפוט האלה. זה דין אחר.
נכון, עורך
הדין קרן הורוביץ, מנהלת היחידה לקידום מדיניות וחקיקה, מרכז רקמן, בר אילן, תודה.
על עוד דבר.
עכשיו חבר הכנסת משה גפני, שלום.
שלום וברכה, הקשבתי לשיחה הזאת.
רגע, נציג אותך, יהדות התורה, חתום על הצעת החוק.